שלום חברים יקרים, כרגיל אתם איתנו ויש לנו שיעור של יום ראשון, פאשה ירוסלבסקי פה ודוקטור מיכאל לייטמן איתי, סימיון מנקור, נענה לשאלות שלכם. ובכן, הנושא של היום זה הנוסחה הקבלית של האושר, מהו הסוד? ודאי שזו שאלה רצינית. 30 ערים מחוברות, שידור רחב, תרגום ל-20 שפות, אז תשאלו שאלות אונליין, ואנחנו נכניס את השאלות שלכם בלי תור. בקיצור, יש לנו הרבה מאזינים. אבל לפני שניגע בעניין עצמו, בנושא, אתם שאלתם שאלות בתוכנית הקודמת שלנו. אז יש תשובות. נכון רב, אתה שאלת שאלות ויש כמה תשובות שאני אקרא, בסדר? כן. היו ארבע נושאים. נושא אחד היה, האם יש חיים אחרי המוות, גוף ונפש. שאלו כלפי מה החיים הם חיים ומוות הם מוות. זאת הייתה שאלה של רב. ואני אקריא כמה תשובות. אנחנו חושבים שחיים הם חיים יחסית לקשר שלנו עם הבורא. אם אנחנו מחוברים איתו, אנחנו חיים, ומוות זה ניתוק מוחלט מהקשר איתו. ועוד תשובה, חיים הם יחסית כמה אנחנו מתקנים, מתעלים מעל האגו, ומוות זה נפילה רוחנית. טוב, בעיקרון תשובות נהדרות. הנושא השני זה היה השפעה של הכוחות העליונים על האדם וללמוד לנהל את הגורל. אתה שאלת, אמרת כזה דבר, לכולם גורל נקבע מראש, אבל יש חופש בחירה, איך לפתור את הסתירה הזאת? אתה שאלת, והחבר'ה עונים, חופש הבחירה מתבטא כשאדם מתחיל לתקן את עצמו דרך קבוצה. עוד תשובה, חופש בחירה ניתן רק ברוחניות. חופש בחירה רק בכוונה מודעת לקבל הנאה מהשפעה לאחרים. טוב, התשובות שלכן באמת נהדרות, אני לא יודע מה להגיד. אין לי מה ללמד אתכם יותר. עוד נושא שהיה, אישה כסוד הטבע, והשאלה מה נשאר לאישה חוץ ממשיכת אור עליון בשביל לממש את יהודה. אמרו שהרצון הנשי פלוס המאמץ הגברי שווה התקדמות רוחנית. נכון. רצון לתיקון שלם. גם כן. ועוד הנושא הרביעי שהיה השורש הרוחני של כסף, השאלה הייתה איך להשתוקק למסך באותה מידה כמו שאתם משתוקקים לכסף. טוב, זה כבר תלוי בחשיבות. איך אתה היית עונה? אני הייתי עונה, החשיבות של כסף בעולמנו שווה ערך למסך בעולם הרוחני. בעולם שלנו אפשר לומר שהכל ניתן לקנייה, וכסף הוא שווה ערך למסך בעולם הרוחני. איך להחליף כסף למסך? איך להשתוקק למסך באותה מידה כמו שאתם משתוקקים לכסף? זה רק תחת השפעה של קבוצה, של סביבה, שצריכה להראות לך שלמרות שיש לך הכל, אין לך כלום. תראה, כתבו לנו תשובה כזאת, לראות את השפלות של קבלה עבור עצמי ולהשתוקק להשפעה. לקבלה על מנת להשפיע. נכון, אבל איך? רק בקבוצה, רק אם הסובבים יראו לך. טוב חברים, אז אנחנו מדברים על הנושא של היום, הנוסחה הקבלית של האושר, מה הסוד? שנייה, היום אני עונה? כן, עכשיו אנחנו מתחילים את השיעור, שהנושא שלו זה הנוסחה הקבלית של אושר. השאלה הראשונה, הפשוטה, הישרה, מורה יקר, תענה לי קודם כל, מה זה אושר ממבט של קבלה? אני הייתי אומר שזה לעשות את הבורא מאושר. זה האושר. פשוט מאוד. כן, אבל בשביל זה אתה צריך להרגיש אותו. בסדר, איך אחרת? אנחנו הרי מדברים מהמבט של נקודה, של קבלה. אתה צריך להרגיש את הבורא, אתה צריך להרגיש שאתה הופך אותו למאושר, מכיוון שהוא, כשמסתכל עליך, הוא נהנה. אז אתה מרגיש שהוא נהנה ממך, זה בכלל מצב אדיר. אני אפילו לא יודע איך להעביר את המצב הזה. כשאנחנו, כשאנחנו כבר אנשים מבוגרים, כשאנחנו נזכרים בהורים שלנו, טוב, אני לא רואה ביניכם כאלה זקנים, כן, אבל כשלי עכשיו אין הורה, מה אני יכול להגיד עכשיו? אז אני, ודאי שאני יכול להגיד שכשאני מרגיש על עצמי, כשאני העברתי את כל זה דרכי לילדים, לנכדים, אז ודאי שאני יכול להגיד שזה שמחה גדולה כשההורים שמחים מכם. ותנסו לדמיין את זה איכשהו. אבל עם הבורא זה בכלל בדרגה אחרת לגמרי. אתה מדבר על זה שהבורא נהנה מאיזה מאמצים אנחנו עושים? הבורא נהנה בקבלה בכלל, יוצא קשר כזה דו צדדי. הבורא נהנה מזה שאנחנו נהנים בזה שאנחנו עושים אותו למאושר, ובגלל זה אנחנו מאושרים. ככה זה יוצא, כי אנחנו מתחברים איתו, ולכן יש הרגשות כפולות כאלה, שאחרי זה מתמזגים לאחד, אבל לנו בשפה שלנו אין ביטויים תואמים כאלה. אבל בעיקרון, בגדול, יוצא שגם אני וגם הוא, יחד, מרגישים את אותו הדבר. כלומר, הרגשת העושר שלו והעושר שלי זה אינוח. כלומר, זה עוד שאלה. למה ללמוד, לתקן את העולם, לשאוף לאושר, לטוב, אם כל העולם הזה אשליה? אבל האשליה הזאת ניתנה לנו בשביל שאנחנו ניפטר מהאשליה הזאת. לכן זה ניתן לנו. ודאי שאנחנו לא מתקנים את העולם הזה. אנחנו לא מתקנים אותו כי אין מה לתקן אותו. וגם אותנו, במצב שאנחנו נמצאים בעולם הזה, אין מה לתקן. אנחנו צריכים להתעלות מעל העולם הזה. ולהוציא את עצמנו לדרגה אחרת, כיוון אחר, לדרגה של עולם הבא. אז ודאי שאתה צודק. העולם הזה הוא הכי שפל, הכי נמוך, הכי חשוך, ואין מה לתקן בו. הוא לא מותאם לכלום בכלל. רק ניתן להתעלות מעליו ולעשות הכל הפוך. אז לדעתך לא ניתן להיות מאושר בחיים האלה, לא ניתן. אפשר לעצום עיניים, להשתכר, להסתמם, לשים את עצמך בכל מיני גבולות צרים ולא לחשוב על כלום יותר, ככה אני חי, זה הכל, טוב לי ככה וזהו. אבל באמת, אם האדם פותח את עצמו, אם הוא מתפתח כל הזמן, ובאמת משתוקק להרגיש, לדעת, אז ודאי שבעולם הזה זה לא ניתן. אז העולם הזה ניתן בשביל לכוון אותנו לאושר האמיתי, העולם הזה ניתן כנקודה התחלתית של ההתפתחות שלנו, וחוץ מזה אין בו כלום. לא יכולה להיות בו התפתחות אחרת גם כן, לכן כל הפעולות שלנו בעולם הזה לא נותנים לנו כלום. כלומר, החיים האמיתיים מתחילים מהתעלות רוחנית, והעולם שלנו נשאר נקודה. כלומר, כל מה שעשינו במהלך כל ההיסטוריה שלנו, זה סך הכל נקודת התחלה, נקודת זינוק. כל הספרים שכתבו, כל הסרטים שצילמו, כלום, שום מדעים, שום אומנות, אין לזה שום ערך. הכל זה תוצר לוואי של האגו הבהמי שלנו, עם כל השגות היפות והנאורות שלו, אבל כלום לא נשאר. מה, ההיסטוריה של האנושות? שום דבר. מה, ההיסטוריה של חיות? כשאנחנו מתחילים לראות את עצמנו מהצד, אנחנו מבינים מאיפה כל זה קורה, מאיפה נובעים כל הרומנים, רומנסות, אופרות שלנו, כל מיני מוזיקות או השראות או כל מיני קורבנות שלנו שאנחנו עושים ברוח האנושית. אנחנו רואים שרק האגו דוחף אותנו לקראת זה. לכן אין בזה בכלל שום דבר, תכונות מיוחדות, נעלות, או מצבים, או איזה קו... בקיצור, אין בזה כלום. אבל בשביל להגיע לזה צריך לעבור היסטוריה כל כך גדולה, כל כך ארוכה, ודאי, נכון, אין מה לעשות. זה מדהים. לא, זה לא מדהים בכלל, כי כל ההיסטוריה שאנחנו עוברים, כל הערכים שאנחנו אוספים במהלך ההיסטוריה, כל זה סך הכל נקודה שחורה קטנה אחת. כשאתה מסתכל על כל שאר ההתפתחות שלנו, אבל אנחנו כבר לא מצטערים על זה, כי אנחנו באמת על אמת מתחילים את דרך הכוכבים, מה שנקרא. מה אני אגיד לך? עוד שאלה? איך להיות מאושר בלי להבין מי זה בורא? אז תגלה אותו, פדיה. מה זאת אומרת אתה לא יודע את הבורא? ודאי שאתה לא יודע, אבל המצב הזה ניתן לנו בשביל שנגלה. אם היה לך ידוע, אז כבר היית נמצא במצב של בהמה קדושה, בהמה רוחנית כזאת, כמו שאנחנו בעולם הזה נמצאים בעולם הבהמי הארצי. אתה צריך להגיע בעצמך למצב חדש, ליצור את המצב הזה בך, ודאי בעזרת הכלים שניתנו לך, אבל אתה בעצמך מפסל את עצמך, יוצר את עצמך. לכן כביכול יוצא שאתה לוקח חומר, ומחומר דומם כביכול אתה מתחיל לבנות, לפסל, ואז מתחילה להיווצר בך חומר מדומם צומח, ואחרי זה חומר חי, ואחרי זה חומר אנושי, ואז כל מיני וריאציות שלו ושינויים של החומר הזה. יוצא כך שאתה בעצמך בורא את זה בך, את כל ההצטברות הזאת והתאספות וחיבורים האינסופיים וכל הספירות האלה, ובסופו של דבר יוצא השרשרת DNA הזאת, כל החלבונים האלה, כל הספירלות, כל מה שאנחנו רואים בביולוגיה, אבל שם זה הכל בדרגה יותר עליונה, בדרגה של מטרות, דרגה שלא כשאתה סתם יוצר משהו לפי חוקים טבעיים, אתה בעצמך מגלה את החוקים האלה ומיישם אותם. זה ממש עבודה יצירתית ענקית. לכן כשאדם נכנס לעבודה הזאת, העבודה הזאת נקראת עבודת השם. זה מצב מהמם. אין תענוג גדול יותר מכשאתה בעצמך יוצר את זה. לכן כל זה לפנינו, לפני כל אחד מאיתנו. יש פה תגובה. איזה תשובה נהדרת, אבל מה אני יכולה לעשות שהוא יהיה מאושר, שאני האושר בזה לעשות אותו, את הבורא למאושר, כן? איך? פשוט מאוד. אני אגיד לך מה העניין. הבורא זה כולנו יחד, בחיבוק, דבקות, זיווג, חיבור מלא, רגשי, פנימי, עם דעת, בקיצור, בכל הלבבות, בכל המחשבות, זה הבורא. בצורה כזאת את מתחילה להכיר, כשכל זה מתחבר לאחד, את תופסת את זה אחרי זה כבורא. לכן ככה משיגים את הבורא, דרך החיבור שלנו בינינו. בכל זאת יש שאלה, מה ההבדל באושר לקבל מהבורא או להשפיע על הבורא? זה לא משנה. אפילו לקבל מהבורא זה יותר נחשב מלתת לו, רק אם זה בשביל דבקות איתו, בשביל השתוות הצורה איתו. שאלה מאירקוצק, למה בדרך לאושר הרוחני אנחנו צריכים היסטוריה עולמית של אלפי שנים של ייסורים בלתי פוסקים של כל האנשים והנשמות? העניין הוא, אנחנו בעצמנו צריכים לבחור את הדרך הזאת. אנחנו צריכים להתעלות מעל המצב שבו אנחנו נמצאים היום. צריכים להתפתח לאט לאט באופן הכרתי בכל הדרגות של המצב האגואיסטי שלנו, בשביל להתחיל להפוך את המצב הזה למצב ההופכי לו, למצב האלטרואיסטי. ולכן כל המצבים האלה שעברנו עד היום הזה, בתקופה הזאת של ההתפתחות האגואיסטית שלנו, הם הכרחיים. היינו חייבים, לא יכולנו לעשות כלום. כמו ילד קטן שחייב לגדול את ה-15-20 שנה שלו, עד שהוא הופך לאדם רגיל, מבוגר, שיכול לעשות דברים עצמאית. אפשר לשאול, למה אני צריך את זה? לא הזמנתי כזאת התפתחות? למה לא נולדים מיד גדולים וחכמים, ולא במצב של אגו, אלא במצב של אלטרואיזם והשפעה ואהבה וקשר מתמיד בינינו? אבל אז הייתם לא הייתם יודעים כלום. זה מצב שכבר ראינו בו פעם, בהתפתחות שלנו. מצב שנקרא אדם הראשון, כלומר, התבנית השלמה של ההתחברות בינינו במצב האופטימלי, מה שנקרא גן עדן, והוא היה במצב כזה, האדם הזה, מה שנקרא. כלומר, כולנו מחוברים בינינו, לזו הכוונה. אבל העניין הוא שבמצב הזה אנחנו לא היינו מסוגלים לגלות שום דבר חוץ מ, הייתי אומר, מצב או קיום לא הכרתי במערכת של אדם הראשון, כן? כן. לכן הוא נקרא מלאך. זה מצב בהמי, מצב חי, רוחני, ואנחנו צריכים להשיג יותר מזה, השתוות הצורה עם הבורא. לכן אנחנו מדרגת המלאך צריכים להפוך לדרגת האדם. ואדם נקרא אדם כי הוא דומה לבורא. ועד לנקודה הזאת אנחנו צריכים לעלות. העניין הוא שככה אנחנו צריכים לרכוש גם מחשבות וגם כאלה רגשות שיש לבורא. אז ההבדל בין שתי המדרגות האלה, בין החי לאדם, אנחנו צריכים לעבור. לכן אנחנו מתפתחים לאט ובכאבים, ולפנינו יש עוד מדרגת התפתחות כזאת. שאלות טובות שבאות אחרי השאלות שלך. אם סוד האושר זה חיבור פנימי, ייחוד שלם בלבבות, מה שאתה קורא לזה, איך אני מסוגלת לדמיין מה זה? איך אני יכולה לתאר לעצמי למה להשתוקק היום, כל יום? אם זה חיבור פנימי לאיחוד אחד בכל הלבבות, מה, איך לדמיין את זה? אז אני שוב אגיד לכם שזה ניתן רק דרך קבוצה. רק דרך קבוצה. נגיד, היום עוד שעתיים, ב-6:45 זמן ישראל מתחילה אספת החברים. אז באספה הזאת אנחנו צריכים לדמיין את עצמנו נמצאים במצב רוחני מתוקן. בשביל זה אנחנו מתאספים, בשביל איכשהו להדליק בעצמנו את המצב הזה, ליצור אותו, לפסל אותו ולהישאר בו במהלך כל השבוע עד האספה הבאה בינינו. אז בעיקרון כל השיטה שלנו הקבלית מכוונת לזה שניצור שוב מעצמנו סטרוקטורה נכונה של אדם. כלומר, נתחבר כולנו יחד בדעת, בשכל, ברגש, באופן הדרגתי, באופן דרך ניסוי ותהייה, בשביל להידמות לבורא. שאלה, הרגשת העושר יכולה להיות רק אחרי הרגשת חוסר העושר? לצערי, כן, יולה. רק ככה. הרגשת העושר יכולה להיבנות רק על הרגשה מוקדמת של אומללות, או חיסרון העושר. מה שכתוב בתורה, היה ערב, היה בוקר, יום אחד. הכל מתחיל מערב, כי אם אתה לא מרגיש את הרוע, אתה לא מבין מה זה טוב. כי אנחנו נבראים, אנחנו נבראנו. לכן, כל דבר שאנחנו מסוגלים להשיג, אנחנו מסוגלים להשיג רק בהבדל, קונטרסט, בין החושך לאור, או בין מצבים הפוכים אחרים. ולכן, רק אדם שהוא חכם, נבון, בעל ניסיון חיים אולי, רק הוא מבין שחייבים לעבור מצבים מנוגדים למצב של עושר בשביל שהאומללות תעזור לנו להרגיש את העושר. אבל יש פה מין פאוזה גדולה כזאת. אבל בעולם הרוחני אנחנו לא צריכים לעשות את זה. זה רק בעולמנו. ברוחני אנחנו מספיק לנו רק בינינו. לאט לאט להתחיל לברר כמה אנחנו מפורדים, נדחאים ומנוגדים בתוך האגו הארצי שלנו בשביל מעליו למצוא מצבים רוחניים. אנחנו לא צריכים לחוות מצבים רוחניים הפוכים. מספיק לנו מצבים הפוכים ולא טובים גשמיים של קשר בינינו, של שנאה הארצית ועוד למיניהם מצבים לא טובים בינינו, בשביל לבנות מצב רוחני נכון. כלומר, אנחנו נמצאים פה בכזה מצב מיוחד, לא כמו בעולמנו, בזה שאנחנו מבררים בעולמנו את כל הכשלים שלו, את כל הגירעונות שלו, אנחנו מסוגלים לבנות מעליו עולם רוחני, בלי להיכנס למצבים השליליים שבו, כי המצבים השליליים של העולם הרוחני נקראות קליפות. אנחנו לא מחויבים להיכנס לקליפות. מספיק לנו העולם הזה בשביל לבנות עליו. לכן כל ההתפתחות הארצית שלנו, מה ששאלו אותי לפני כן היום, ניתנת לנו בשביל לבנות כבר מעל זה עולם עליון. שאלה מבולגריה? האם אני אהיה מאושרת בעתיד? את יכולה להיות מאושרת לא בעתיד, אלא היום יחד איתנו. אז בבקשה, בואו נתחבר יחד. וניתן אחד לשני הרגשה של אושר. אם את תחשבי לא על האושר שלך, אלא האושר של האחרים שאת רוצה לתת להם, אז את תרגישי שגם את מאושרת. פשוט צריך ללמוד לעשות את זה, כי באמת אין דרך להשיג אושר אחרת. שאלה מיוטיוב? קשר של כולם בין כולם זה הבורא. איך הקשר מסוגל לשמוח? העניין הוא, כשאנחנו מתחברים בינינו, טוב, זו שאלה נכונה. בכלל, אין שאלות לא נכונות, אבל זאת שאלה לגיטימית לחלוטין. הקשר בינינו שאנחנו יוצרים, למרות שהיא מתחברת מהרגשות והמחשבות שלנו, מהכוונות שלנו, מהיחסים ההדדיים שלנו, היא מאיתנו, מהחומר שלנו. אבל כשאנחנו משיגים חיבור בינינו, אז היא פתאום נמצאת מעלינו. למה? כיוון ש... אין את זה בנו. היא נוצרת בינינו, במרחק בינינו. נגיד, אני ואתה. אז בינינו קורה, מתרחש המצב הזה של קשר. אין אותו לא בך ולא בי, אבל בינינו יש. ולכן הקשר הזה שנמצא לא בך ולא בי הוא בינינו. זה הריק הזה שפתאום מתמלא ברגשות ההדדיים שלנו. זה פתאום מגלה לנו את דמות הבורא. שאלה של חווה מסדרות. כשאדם בוכה ומבקש את עזרת השם, אז הוא לא שומע את האדם? למה? הבורא לא שומע כלום. תקשיבו לי, תאמינו לי. הבורא לא שומע כלום. אין מה לקרוא לו. להתחנן, או לדרוש ממנו, או לצפות ממנו. אלפי שנים האנושות בוכה. האנושות בוכה מטמטום. לא יעזור כלום. בורא זה מערכת. אין לו רגשות. ככה כלפינו, כן? אם אתם מתייחסים נכון למערכת הזאת, אתם מקבלים מהמערכת מה שצריך, כי הבקשה שלכם נכונה. אם אתם מתייחסים למערכת לא נכון, אז הבקשה שלכם לא מורגשת על ידי המערכת ולא גוררת את התגובה שצריכה להיות. לכן אין פה מקום לבכי, לתחנונים, בקשות, תפילות, כל זה סתם. תפילה נקרא יצירה בעצמך, בתוכך רצון נכון, שעליו בא לך אור עליון. מה זה בא? הוא נמצא כאן, סביבנו, אבל אתה, עם הרצון הנכון שלך, מגלה אותו. והוא בעצמו לא משתנה. הוא כמו שהיה ממלא הכל, ממלא הכל גם עכשיו. רק אתה, ברצון הנכון שלך, מגלה אותו בך. אמרת שבורא זה מערכת. איך אנחנו יכולים להפוך את הבורא למאושר אם הוא מערכת? כוח הכבידה הרי לא ניתן, לא יכול לשמוח. סליחה, אבל זאת שאלה. זה רק תלוי באיך אתה מתייחס לזה. כי האדם מכניס את הרגשות שלו לתוך המערכת הזאת. כשאתה עובד על המחשב, נגיד, אתה מסוגל לצעוק עליו, אתה יכול לשבור את הקופסה המטומטמת הזאת. למה? כי אתה משליך עליו את הרגשות שלך. כמו כן לגבי כל דבר בעולם, אנחנו משליכים את הרגשות שלנו על אותם חפצים, אובייקטים שיש לנו עניין איתם, על אותם כוחות שיש לכם קשר איתם, בדיוק כמו הבורא. הבורא זה אבסולוט. הוא לא מסוגל להשתנות. הוא לא מסוגל להיות כפוף לבקשות שלך, כן או לא. הוא לא מסוגל להיות בקשר איתך, כי הוא אבסולוט. אז איך אפשר להפוך אותו למאושר, את הבורא? העניין הוא שאנחנו הופכים אותו למאושר בהרגשות שלנו. לכן הבורא נקרא בו וראה. אני בא ואני רואה, מגלה, איפה? בי. כלומר, אני מרגיש שאני עושה אותו למאושר? כן, בורא זה מה שמתפשט ברגשות המתוקנות שלי. והאמת, מחוץ לי, אני בכלל לא מסוגל להגיד שמשהו קיים מחוץ לי. האם צריך לעבוד כלפי זה? כן. כי בזה אתה מגלה שלמות. האמת, כשאנחנו מגלים אותו, אנחנו בכלל מתחילים להבין מה חבוי במילים האלה. מה זה לתת עונג לבורא? האם זה בכלל אפשרי? כל זה, חבר'ה, בעתיד. שאלה, לפעמים אני מפחד להיות מאושר ולשמוח, מכיוון שאני יודע שזה ייעלם. איך תמיד להרגיש אושר ולא לחשוש? לא נראה לי שזו גישה נכונה. לא צריך לחשוש מכלום. אם אתם באופן הדרגתי רוכשים את השיטה הזאת, אתם צריכים להתרגל שאתם נמצאים בים של אור עליון, של עושר, שלמות ואהבה כלפיכם וכן הלאה. תשתדלו ככה להרגיש אותו כל הזמן, וביחסים כלפי זה להיות, ועדיף דרך החברים שלך. ואז אתה תרגיש שאין ממה לחשוש ואין שום רוע בעולם. האמת שאנחנו נמצאים באור אינסוף, בים אור אינסוף. האם אפשר להרגיש אושר כשאתה בודד? בודד בכלל? אי אפשר. לחלוטין לבד? אי אפשר. כי תיקון מסתכם בקשר של האדם עם כל האנושות, שיוכל דרכו להעביר אור עליון לכל האנושות. אז הוא יהפוך לדומה לבורא. יהפוך לשותף שלו? כן. אם האדם איפשהו בחלל מסוגל להתקשר עם אנשים אחרים, אז הוא כן מסוגל להגיע לזה. אפשר לחלוק עושר? להתחלק בהרגשה הזאת? אם כן, אז איך? להתחלק בעושר? לא צריך להתחלק בעושר. להתחלק בעולמנו נקרא שאני קורע משהו מעצמי ונותן לאחר. כשאני נותן עושר ממני למישהו, אז העושר שלי הופך לכפול. יש, זה העניין, יש פה אפשרות נהדרת להכפיל את העושר, פשוט לחלוק אותו עם אחרים. למה אנחנו חיים בקצב מטורף ובולעים את החיים בלי להרגיש את הטעם של החיים? איך למצוא את הבלנס? מה, שאלה ממלבורן, ויש שם קצב מטורף? מבחינתנו אף אחד לא חי שם בכלל. לאט לאט כולם. טוב, בשבילם זה כנראה קצב מטורף. אני יודע שלי יש תלמיד אחד בקנדה, הוא חי בעיירה קטנה כזאת, והעבודה שלו גם כן איטית כזאת, וכשאני מדבר איתו בסקייפ, אז הוא אומר לי, אני כבר לא מסוגל לעמוד בקצב הזה, אני לא בנוי לזה. אז הוא מזכיר איזה מישהו עם מסחלת שלג, ול-20 יום נוסע לאיזה מדבר של חורף, של שלג, ואז הוא חוזר ואומר, טוב, עכשיו אני מסוגל לעשות עוד עבודה של כמה חודשים. והאמת שגם העבודה שלו היא איטית וכזאת, היא מאוד רגועה. אז בקיצור, הכל מאוד תלוי כמה, איך האדם מתכוונן לאיזה קצב, כן? האמת, אם אתם חושבים על התעלות רוחנית שלכם, אז כל קצב שבחיים שלכם יראה לכם בסדר ולא יראה מעצבן או מדכא או מטריד. אתם תעשו כך שהבעיה שלכם תהיה רק על התקדמות רוחנית, וכל השאר ילך איפשהו בצד. לא צריך להתעלם מזה, אבל פשוט כל זה יורגש לכם כפשוט. עוד שאלה, כשיש לך מצב רוח טוב, אתה מאושר, איך להישאר במצב רוח טוב? לא, 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 זה לא נכון, אני לא רוצה לשמוע את זה. מה, כשיש לך מצב רוח טוב אז אתה מאושר? אז תבלע איזה סם ותהיה מאושר. זה בדיוק מה שהיא אומרת. איך להישאר במצב רוח מרומם למרות הבעיות? איך אתה יוצר בעצמך מצב רוח טוב? אני רוקד לבד באמצע החדר לפני שיעור. כן. מה, מה אני עושה? מול הראי? כן, ממש. לא. אני אגיד לכם, מה אני עושה? אני מאוד עסוק. אני משתדל כל הזמן להעסיק את עצמי. אני קם מוקדם. לפעמים אני לא ישן בלילה מאיזה 12 כבר, ואז משלוש עד שש שיעור, ואז מטייל עם אשתי, ואז אוכל, ואז ישן שעה, ואז קם ועובד על החומרים במחשב, ואז יש לי צילומים מאיזה 10-11 בבוקר, ואז כל מיני אספות ועדות עד הערב, ועוד צילומים, וחוץ מזה עוד כתבות שצריך לכתוב, ובלוג שצריך להכין, ולהכין את עצמי בכלל אולי לכל מיני הופעות והרצאות, וחוץ מזה גם לי יש את העיסוקים, הלימוד האישי שלי לפי תאס, וגם לפי ספרים אחרים, אני לפעמים בודק מקורות אחרים, אני תמיד רואה חדשות, ולא סתם חדשות, אלא גם לפעמים בהרחבה, וחצי שעה של עולם החי. אני אוהב לראות את זה גם, אולי לא כל יום, אבל אני אוהב את זה. וכשאני רוצה לחשוב על משהו, אז אני מדליק, יש לי ערוץ שמראים שם סנוקר, ערוץ הסנוקר, ויש שם שניים שמגלגלים את הכדורים, ואני מסתכל על זה וחושב על משהו משלי, וזה נותן לי רקע למחשבה. גם בתוכנית על חיות אני חושב טוב על דברים משלי, אבל על ביליארד המטומטם עוד יותר טוב. או שאני פותח ספר טאס, וכשאני קורא אותו אני במקביל גם כן חושב בתוכי. אז ככה הזמן שלי מלא לחלוטין. יש שאלות בקשר לזה. אתה עצוב לפעמים? אתה בוכה לפעמים? אני אגיד לכם, כמה שזה לא מוזר, אבל אני גם בן אדם, ואתם רואים אותי כזה, אני לא בובה שיושבת מולכם. יש לי רגשות שלי ומחשבות שלי וחולשות שלי וגדולות שלי וכן הלאה. אני קשור עם הרבה אנשים בעולם, אני מודאג מגורל העולם הזה, למרות שאני מרגיש אותו כמשהו צדדי, כאמצעי לגילוי העולם העליון. אז בגדול יש לי את כל אותן הרגשות שיש לכם, ואל תחשבו שאתם מדברים עם איזה בובה או משהו כזה. אנשים פשוט לא רואים את זה. אתה תמיד כזה במצב 10. נו באמת, לא הייתי אומר כזה דבר. אתם לא יודעים מה יש לי בפנים. אני בהתחלה גם כן חשבתי ככה על רבש, עד שנהייתי קרוב אליו והבנתי מה זה. מקובלים עוברים עליות ונפילות גדולות מאוד. יש להם תקופות מאוד חזקות רגשיות ועמוקות של ניכור ותחייה מהעולם הזה, מבני אדם. נפתחים מולם כאלה מקומות ריקים גדולים של בריאה שלא נפתחים לאנשים רגילים. כלומר, כאלה רגעים שמהם אתם באים לייאוש או נכנסים לדיכאון כלשהו, לאיזה ניתוק מהחיים, למקובל יש את זה פי מיליארדים יותר חזק, למרות שיש לו כלים תואמים להתמודד עם המצבים האלה, אבל בכל זאת הוא עובר את המצבים האלה ומרגיש אותם. כי האגו שלו הרבה יותר גדול משלכם, כמו שכתוב. קו שמאל של המקובל גדול יותר. האמת היא שמקובל הוא אדם גדול מאוד, עם מינוסים גדולים מאוד, אבל גם עם פלוסים. בקיצור, יש בו הכל, לשני הכיוונים. שאלה, נניח כולנו מאושרים, כולנו השגנו את פסגת ההתפתחות, התחברנו עם הבורא, נתנו לעונג, מה הלאה? הלאה אין שאלה, כי כשאתם מגלים עולם עליון, אתם מתחילים להיכנס למערכת שאין בה הלאה. אין זמן, אין מרחב, אין נקודות ציון, אין תנועה, יש רק השגה יותר ויותר גדולה עד לדרגה שנקראת גמר תיקון של המערכת הזאת של הבורא. והלאה, מה יש? אנחנו לא יודעים. עכשיו עלינו להשיג את הדרגה הזאת. אחרי זה ניכנס למצב הבא. כלומר, המצב שאותו אנחנו נעבור ברוחניות, כשניכנס לתוכו, בינתיים לא נכנסנו. אבל אם ניכנס למצב הרוחני הזה, אנחנו נתעלה ב-125 המדרגות של הסולם הרוחני עד לגמר התיקון שלנו, וכשנתקן אז ייעלמו המונחים האלה של תזוזה, זמן, חלל, מקום, טוב, רע, הכל יהיה אור עליון טוב מושלם, ואז ניכנס בכלל לעולם שאנחנו לא יודעים עליו כלום עכשיו, כי אנחנו לא מסוגלים לתאר אותו בשום צורה בינתיים. ועליו אנחנו נדבר כשאנחנו נתקן את עצמנו לגמרי. עוד שאלה מיוטיוב, איזה ירידה עלינו. הרבה אנשים עזבו את החברה וככה השיגו את הבורא. שנייה, מקובלים אף פעם לא עשו את זה, חוץ מתקופה שבה הם היו צריכים להתחבא. אתה מדבר על חיבור, עם מי להתחבר? מה? אוהבי הבירה התחברו עם אוהבי סדרות? סליחה, אבל מה לעשות? כן, אוהבי הבירות ואוהבי הסדרות. אבל זה אותו אגו קטן שאותו אנחנו צריכים לתקן כולנו יחד, ביחד. ודווקא בעזרתו אנחנו נשיג את המהות המושלמת הזאת שנקראת בורא, אחרת אין לנו דרך להשיג אותו במלואו. ודווקא כשאותם אוהבי הסדרות ואוהבי הבירות, יחד עם הבירות והסדרות שלהם, יעללו את הבורא וישתוקקו אליו, בניתוק לפחות במקצת מהסדרות והבירות, אז אנחנו באמת נביא לו תענוג ענק. לא אנחנו, אני ואתה, אלא דווקא הם. עוד שאלה? אתה אמרת שיש לך כלים להתמודד עם מצבים כאלה. אז הבחור אומר שמאז שהתחלתי ללמוד קבלה, אני פתאום הפכתי להרבה יותר רגיש, ואני חווה מצבים קיצוניים הרבה יותר. המון כאב, המון פחדים, יותר פחדים, יותר חרדות, יותר דברים. איך אני אתמודד עם זה? פשוט מאוד. אתה בהכרח צריך להכניס את עצמך לסביבה הנכונה, ולהיות כל הזמן קשור איתם, בלי להיפרד, עם הסביבה. ואז אתה לא תחווה, נפילות ועליות שלך יהיו מאוזנות, הכל יהיה מאוזן, כי הכל ישר יתקלל במערכת האחת הזאת של 10 ספירות, שאתם בונים עם החברים שלכם. אם אתם עושים את זה רק בתוככם, בפנים, אז ודאי שיש לכם פיקים מאוד גבוהים שלא נותנים כלום. כי הם צריכים, כמו מטען חשמלי, הם צריכים להתאזן, גם החיוביים וגם השליליים, הם צריכים לעבור ליחסים שלכם בעשירייה. אני רוצה לפנות לז'אנה שכותבת שאלה. ז'אנה כותבת ככה, נראה לי שאתה סותר לגמרי את התורה ואת התנך, זה מה שהיא אומרת לרב. שנייה, אז אם אני סותר את התורה ואת התנך, סבבה, בוא נדבר על זה. אולי אני לא סותר את התנך ואת התורה, אולי אני סותר את ההבנה שלך של התורה והתנך, אבל לא התורה עצמה. עוד שאלה? אפרופו עושר ואומללות, בשביל להרגיש עושר גדול אנחנו צריכים להרגיש אומללות מוחלטת? לא, אני אמרתי את זה כבר בהתחלה של התשובות של היום. אנחנו לא חייבים מצבים רוחניים שליליים להרגיש אותם בשביל להשיג מצבים חיוביים רוחניים. אנחנו צריכים לעלות מהעולם הזה כל הזמן. חבר'ה, אני אגיד לכם רק דבר אחד. כל הבעיות שלכם נפתרות ויהיו ניתנים לפתרון רק בתנאי של חיבור שלכם הנכון בתוך קבוצה. אם אתם מרגישים את עצמכם במצבים לא טובים כלשהם ואתם נופלים לתוכם ולא מסוגלים לעשות שום דבר, יש לכם רק דבר אחד לעשות, להתקלל בקבוצה. אם אתם לא תתקללו, לא תיכנסו בה, אתם תמשיכו לסבול, תמשיכו ליפול, והסבל והנפילות שלכם לא יהיו בשליטה, הם יהיו בלתי נשלטים. אנחנו כל הזמן מסתובבים סביב זה. שאלה מברלין, אז מה ההבדל בין קבלה לתיאוריה של האגו אז מה ההבדל בין קבלה לתיאוריה של האגו המאוזן? כי אני לא חושב על מה שיהיה לי טוב, אני צריך לצאת מעצמי ולהתעלות מעל עצמי בשביל להתחיל לבנות בי אלמנטים של הרגשה של העולם העליון, הרוחני. לכן אני לא מסוגל לדבר על מה שטוב לי בהרגשות הבהמיות. אני צריך להתקיים בהרגשה הבהמית רק כבהמה, ולבנות בי תחושות, הרגשות של המציאות חדשות לגמרי, מעל המצב הבהמי שלי, מעל האגו שלי, מחוץ לי, מחוץ לי באחרים. וכשאני אהיה מסוגל להתחיל לעשות את זה, אני אראה ביציאה שלי מחוץ לי כלפי אחרים, מה שנקרא אמונה למעלה מהדעת, מחוץ לי. אז אני אתחיל להרגיש את העולם העליון הזה שבאמת נמצא מחוץ לי, דווקא ביחס שלי כלפי אחרים. אם אני בונה את זה על פני התחייה שלי של עצמי, באיזה הרגשות מתגלה הבורא? הרי לא מדובר על חמשת החושים שלנו או על האמוציות שיש לנו. הבורא מתגלה ביחס נכון לאחרים, יחס נכון לחבר, בהשפעה, באהבה לחבר. זה אותו רקע, אותו שטיח שעליו מתגלה הבורא. הבורא צריך לגלות אותו. זה כמו שאתם שמים בחלל איזה משהו, איזה מחסום, אני יודע, איזה דף מתכת, ופתאום אתם רואים איך האור נכנס בו, והוא פתאום דולק, כן? למה אנחנו רואים איזה לוויין בחלל? כי הוא מחזיר קרניים של אור. אם שום דבר לא מחזיר קרניים, אז הכל חושך. כמו כן אנחנו צריכים לצאת, לשים בדרכו של האור העליון מחסום כזה, ואז אנחנו נתחיל להרגיש את התכונות שלו. ומה זה המחסום הזה? אני, שאני מעמיד את עצמי כנגד החבר. זו ההתנגדות שלי כלפי עצמי. אם אני נמצא בהתנגדות לעצמי ובסתירה לעצמי, אני מתחיל להתייחס לחבר, לעזרה, להשפעה. אז בתכונה הזאת של של העזרה שם אני מתחיל להרגיש את הבורא. לכן כתוב מאהבת הבריות לאהבת השם. לכן כל השיטה שלנו בנויה אך ורק על חיבור נכון עם האחרים, כי עליהם מתגלה הבורא וגילוי הבורא. זאת המטרה שלנו, והאמצעי לגילוי זה ואהבת לרעך. שאלה, בורא זה מוזאיקה גאונית של הנשמות המשיגות אותו? בדיוק. שאלה מעיר הולדתו של הרב, ועכשיו מקרסנודרסק. כשהמדרגות האלה מתגלות והבורא מתגלה, אנחנו מרגישים הרמוניה בעולם המשוגע הזה? כן, אנחנו מתחילים להרגיש הרמוניה בעולם הזה, כיוון שהעולם הזה מתחיל להיות מורגש על ידינו כקשר נכון של כל האלמנטים של הבריאה. אנחנו מתחילים לראות ולהבין בו חוכמה, לראות בו סיבתיות, סיבה ותוצאה. כלומר, הוא באמת מתגלה לנו כמשהו, כרשת של אירועים שתפורה נכון, שמביאה אותנו למטרה. שאלה ממתחיל. שלום, אני פעם שלישית משתתף בשיעור, ואתה אומר לי דברים שקרובים לי, אבל אני לא מבין מי הם החברים, על איזה אסירי המדובר, ואיך זה קשור לאושר הרוחני שלי. יורי היקר, בשביל זה אתה צריך להירשם לאיזה קורס מק אונליין, או איך שזה נקרא, וללמוד, ומשם אתה תבין מה זה חברים, איך להשיג, איך מתממשת השיטה וכן הלאה. מה, כבר בדרגה וירטואלית אפשר ללמוד? הוא לא צריך להיכנס לשום וירטואלי, הוא צריך להירשם לקורס ולהתחיל ללמוד, שלא יתבלבל, לפחות קורס אחד בשביל שתתחיל להבין איפה אתה נמצא. עוד שאלה? אוקיי, שאלה אחרת? כשאנחנו רוכשים חוש, החוש השישי, כן? אנחנו מתחילים לראות את העולם הרוחני, אבל גם העולם הזה לא נעלם, כן? איך שתי התמונות האלה של העולם הזה ושל העולם הרוחני יכולות להשתלב? ודאי, אתה רואה את העולם הרוחני דרך העולם שלנו. מה ההבדל בין העולמות? אתה פשוט מגלה יותר ויותר את הקשרים, את הסיבה ותוצאה שביניהם, ודרכו יותר ויותר צורות חדשות של קשר. חוץ מזה, אתה מתחיל לראות את המערכת יותר, ובמערכת הזאת אתה מתחיל להרגיש את הנשמות, מתחיל להרגיש כלים נוספים, רצונות, מחשבות וכן הלאה. כמו ילד קטן, מה הוא רואה בעולם? נגיד הוא נמצא יחד איתנו באיזה מקום, אבל הוא לא שם לב למיליוני דברים שאנחנו שמים אליהם לב, כי אנחנו רואים אותם, כי אנחנו מכירים את המהות שלהם, והקשר ביניהם, והוא לא. הוא נמשך רק על ידי איזה צעצוע קטן שהוא מכניס לפה שלו כל הזמן. זו הבעיה של ההתפתחות שלנו. בואו נתפתח, ואנחנו נראה סביבנו עולם שלם. אנחנו לא צריכים ללכת לשום מקום, אנחנו צריכים דרך העולם הזה, צריכים לראות את הקשרים, וזה יהיה עולם הרוחני העליון. שאלה, אם יש כל כך מעט אנשים שרוצים להתאחד עם האחרים, כמו הקבוצה שלנו, הקטנה, ששואפים לייחוד, בקיצור, האם יהיה לנו מספיק כוחות? זאת השאלה. ודאי, אנחנו לא צריכים הרבה אנשים, אנחנו צריכים כוחות איכותיים ולא כמותיים. אנחנו נהיה בכמות כמה שצריך. עוד הרבה יתחברו אלינו, אבל בכל זאת אנחנו לא נהיה רבים. אנחנו נהיה אלפים ולא מיליונים. וזה מספיק בשביל להכניס לעולם שלנו את שיטת החיבור, והעולם יאמץ אותה ויוכל לממש אותה בעזרת האמצעים של היום. זו לא בעיה שכמות כזאת קטנה של אנשים, שזה אנחנו, תהיה מסוגלת לספק את כל העולם בחינוך נכון, האינטגרלי. אז אפרופו השאלה לגבי תורה ותנ"ך, 600 אלף איש שעמדו סביב הר סיני וכן הלאה, זה לא כמות? לא, ודאי שלא. ז'אנה, את צריכה ללמוד. היא לא שאלה את זה, היא פשוט אמרה ש... בקצור, אתה מדבר על איכות, על עוצמה. ודאי, ברוחניות בכלל אין מושג כזה של כמות, רק איכות. איך אפשר להסביר את השינוי באופי? איך אפשר להסביר שהרצונות שלך נעלמים לכל מיני תענוגים? זה לאו דווקא בהשפעת חוכמת הקבלה, זה יכול להיות תחת השפעה של איזה סביבה אחרת, מה יש? מה קרה? בן אדם הוא סך הכל תוצר של הסביבה. איפה שהוא מתפתח, שם הוא מתעצב. אם תזרוק את האדם ביער, ואתה תראה מה יגדל ממנו. או שתשים אותו באיזה, לא משנה באיזה חברה, אתה תראה מה הופך, למה הופך. קרינה מאילינויס. מתי אנחנו הופכים למקובלים? בדרך של לימוד? אנחנו הופכים למקובלים ברגע שאנחנו מתחילים לחשוב שהחשוב בחיים שלנו זה הגילוי וההתפתחות הרוחנית, גילוי הבורא, אז אנחנו מתחילים להיקרא מקובלים. עוד שאלה. בשביל לבנות את האושר של כולם, כשלנין היה חי וסטלין והיטלר ועכשיו במזרח התיכון יש סכנות, איך להגן על החלל הרוחני? בחלל הרוחני אין רעיונות דיסטרוקטיביים ואין ממה לחשוש ואין שם אויבים, ואף אויב של האנושות הזה לא יוכל להיכנס לרוחניות ולדחוף שם את הרעיונות הנוראיים שלו. אנחנו לא צריכים לחשוש ולחשוב על זה, אנחנו צריכים לחשוב על תיקון העולם וזהו, ואנחנו צריכים להבין שכל רע שאנחנו רואים בעולם זה סך הכל השתקפות של התכונות הלא מתוקנות שלי. עוד שאלה. איך פיזית לעבוד בקבוצה? עכשיו, ברגע זה, הקבוצה הווירטואלית היא עובדת? ודאי, רק אם אתם רוצים להיות מקושרים ביניכם. ובמקביל ביחס טוב ונכון, כמו שרבש כותב לנו במאמרים שלו. בליץ? אנחנו לא מומחים בבליץ, אבל נתחיל. מישהו פעם אמר שאושר קבוע לא יכול להיות. ברגע שאתה מבין שאתה מאושר, האושר מתחיל להיעלם. ודאי, שום מצב נכון לא יכול להתעכב יותר משנייה באדם. הוא חייב להתחלף במצב אחר, ובכוחנו להפוך את המצב לחזק יותר. אז איך מקובלים היום משיגים אושר אינסופי? הוא משתנה כל הזמן, הם עובדים על זה כל הזמן, והוא כל הזמן גם מתחלף בהרגשות של חושך, של קו שמאל וקו ימין. זאת מערכת שצריך ללמוד אותה וללמוד לממש. לא יכול להיות אושר בלי חוסר אושר. אבל האומללות הזאת היא שונה, לא כמו בעולם שלנו. העצב הזה, המצב הזה, איך אני אסביר אותו? אומללות, או ההפך מהאושר, זה כשאני לא מסוגל לענג את הבורא, והאושר כשאני כן מענה אותו. אז יוצא שהאומללות שלי, כשאני מתקדם לזה, אני תופס את זה כמדרגה הכרחית כלפי האושר, כי לא יכול להיות אחד בלי השני. לכן חושך ואור מהירים באותה מידה. הלילה נעלם, יוצא שככה. ואז יש רק יום אור אחד. שאלה מבחריין. אם יש לך דמעות מאמוציות, אתה מוצף. מה זה אומר? זה אומר שהבורא רוצה לגעת בך ומתעניין בהתקרבות שלך. שלום, אושר בדבקות עם הבורא, מה זה דבקות? דבקות זה הפסקה מוחלטת של הרגשה עצמית כיחידה. מה זה מורה בקבלה? מורה בקבלה זה מדרגה מעליכם, שדרכה באים אליכם המילואים, המילוי בידע, בחוכמה, בתכונות, בהכל, בכל מה שיש בך, מגיע מהמדרגה העליונה שנקראת מורה. והקשר הזה בקבלה הוא לא ניתן, לא משתנה. ואם אתם מסרבים לקשר, אז אתם פשוט מאבדים את האפשרות להתעלות רוחנית. בורא, מערכת ההנהגה העליונית, עליונה, איך היא נותנת אותות או סימנים לנו שאנחנו בדרך הנכונה כלפי האושר? רק אם אנחנו בתוך הקבוצה, אנחנו מסוגלים להבין לפי היחסים שלנו בקבוצה שאנחנו הולכים בדרך הנכונה. אמא תרזה זה גם לא ביטוי של אהבה ואלטרואיזם ממבט של קבלה. קבלה רואה שיש 10% של אנושות שהם אלטרואיסטים מלידה. זה מה שבעל סולם כותב. האם אדם מסוגל להיות מאושר בעולם לא מושלם? ודאי שמסוגל. כיוון שהעולם, אם הוא מושלם, הוא לא מושלם, זה לא משנה. האם אתם משתמשים בו נכון בשביל לתקן אותו ובזה להפוך לשותף של הבורא ובזה לענג אותו? כשאתה מגיע למצב הזה, אתה באמת רואה שאין שום דבר רע בעולם הזה. אולי זה פרדוקס בשביל תפיסת המציאות שלנו. אבל כשאנחנו נכנסים להרגשת העולם העליון, אז לא משנה איך אתה מקבל אינפורמציה בעולם שלנו, אתה רואה שבעולם יש רק אור עליון אחד שממלא את הכל, ומעולם לא היו בעיות ולא היה אומללות בעולם הזה. עוד שאלה, האושר בקשר בין חברים, מה לעשות עם החבר'ה שלא לומדים קבלה? חברים, משפחה, קולגות, תכללו אותם בתוככם. יש לנו הרבה מטולוז, מדרום צרפת. מה זאת אומרת לכלול את האנשים האלה בי? כשאתה נמצא באיזשהו קשר אנושי איתם, אז אתה מסוגל לכלול אותם בך. אתה תלמד לעשות את זה, אתה תלמד. עוד שאלה מיוטיוב, איך אני אבין את המדרגה הנוכחית שלי בדרך ההכנה שלי לפני הרוחניות? אי אפשר לדעת. אתה תוכל לדעת רק כשאתה תתחיל להתעלות רוחנית, ואז יהיו לך מדידות מדויקות. בינתיים אין לך מדידות כאלה. כמו ילד קטן, מה הוא מסוגל לדעת על עצמו בכלל? רק לאט לאט, כשהוא גדל, אז הוא, אולי הוא מתחיל למדוד את עצמו איכשהו, אולי כיתה א', ב', וכן הלאה. אני מתחילה לשמוח וגם להתבלבל מהרגשת העושר ומהרגשת האומללות, ואז אני נזכרת שהכל מהבורא. זה נכון או לא? גם זה נכון, אבל אנחנו צריכים לעשות משהו גם מעבר לזה, מעבר למחשבה שהכל מהבורא. כלומר, אנחנו צריכים במקביל גם לבנות את הקשר ההדדי בינינו בשביל לגלות אותו יותר ויותר. הכל מהבורא זה אלינו בשביל שאנחנו ניצור קשר אליו. דבקות עם הבורא זה, וקבלה מהבורא זה אותו דבר? או שאנחנו נבלעים בתוכו, נעלמים בו? אף אחד לא נעלם בו. כשאנחנו מתדבקים, אנחנו הופכים לשותפים, שווים, והופכים לאחד, ואף אחד לא בולע את השני. משימה יומית או משימה שבועית שתיתן? משימה שבועית, אני חושב שהיום באספת חברים שלנו, ואני רוצה לדבר על זה, כן? שהמשימה שלנו צריכה להיות שאם אנחנו קובעים בעינינו חיבור, איחוד, ובאותה מידה שננסה להשיג את זה באספה שלנו, אז החיבור הזה יתקיים בנו כל השבוע עד המפגש הבא שלנו. גם כן האווירה הזאת שאנחנו היינו בה היום, למרות שלא השתדלנו להתאסף כולנו יחד, אבל הנה, יש לנו עוד כמה שניות. בואו נתאסף שזה ישמור אותנו עד לפעם הבאה. להתראות.